פרק י"ד, פסקה ט"ו. אף על פי שעיצבון והפחד בא מפני ביטול תורה, מפני העוונות כולם, מכל מקום, תכף כשמהררים בתשובה, הרי הכל מתהפך לטובה. וצריכים מיד להתחזק באומץ, ביטחון, בחסד עליון ברוך הוא, ולאחוז בתורה ובעבודה, כל אחד כפי מידתו. ואם לפעמים יראה לו שהעמידה מתעוררת על ידי הקריאה בספרים, ענייני המוסר והעירה, אינה לפי מידתו, יתבונן ויחקור על מידתו מהי, ויתחזק ויתאמץ בייחוד במידתו העצמית. וגם מזה אל ינח ידו ממה שמתעורר על ידי הספרים. ואף על פי שקטן מאוד הוא צד התפיסה שלו בעניינים שאינם כל כך שייכים לו, מכל מקום מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו, ויחד כולן יעשו חטיבה אחת להאיר עליו אור השם ותורתו העליונה בנועם השם וטובו. אף על פי שהעיצבון והפחד בא מפני ביטול תורה ומפני העוונות כולם, כמו שלמדנו למעלה, שהעיצבון בא מהרגשת הזוהמה והגסות החיצונית שהיא לא נותנת מענה אל התביעה הפנימית, העצמית, כמו שהיא בנשמה. אז זה מביא עיצבון ומביא תחושת חרדה. פחד פה, הכוונה במובן של חוסר ביטחון ויחס אופטימי למציאות. המציאות היא מתחילה להידמות לאדם החוטא והעצוב כמקום מפחיד, הכוונה כמקום מאיים. אין פה מגמה, אין פה תכלית, אין פה זרימה לכיוון טוב. וכיוון שכך, אז זה מביא לעצב, כי הכל בעיני המתבונן, ובעיני המתבונן שיש אצלו כאוס נפשי, אז גם המציאות היא בסוג של כאוס. ולכן יש עיצבון ופחד. וזה בא מפני ביטול תורה, מפני העוונות כולם. נראה שביטול תורה זה שורש לכל העוונות. ביטול תורה יהיה העוון היותר חמור. בהקשר האיכותי ובהקשר הכמותי. בהקשר הכמותי, כי בסוף על ידי ביטול תורה, אז זה יהיה הפתח לכל העוונות כולם. ובהקשר האיכותי, עמדה נפשית של ביטול תורה, זה לא השאלה הפרקטית. של הפסדתי חצי שעה של לימוד, על העמדה נפשית. צריך לצייר את זה לנגד עינינו, מה זה ביטול תורה. וממילא מובן עד כמה, למה החמירו כל כך ביחס לחטא הזה. להבין שיש מציאות שיש בה את האפשרות להיות עוסק בתורה, להיות מתמלא מהתורה, והאדם בבחירתו החופשית מפנה עורף אל התורה, אל ההימלאות מהתורה, והוא הולך ו... מבקש להתמלא מתכנים אחרים. אז עצם האטימות הזו היא השורש לכל האטימויות שיבואו אחר כך תוצאה ממעשה או כזה או אחר מקולקל. אבל ביטול תורה זה השורש של הקלקול.
איפה את מוצאה שאני רוצה לשמוע
בשביל אחרי זה ביטול תורה? זה לא בטוח שזה יהיה ביטול תורה. אמרתי, צריך להבחין מה זה ביטול תורה. אבל והיה, ולכן הדגשתי, והיה ויש פה את המצב המתאים ללימוד תורה. ומבחינת הכוחות, ומבחינת התנאים החיצוניים, וכל מה שצריך לחשבן בביטול תורה. אבל בסוף יש לאדם איזושהי בחירה חופשית, אלא בטלה, אז זה גם מעיד, אבל גם מביא לריקנות, ריקנות גדולה מאוד. אז אף על פי שהעיצבון והפחד שבאים, כן, העיצבון והפחד באים, מפני ביטול תורה, מפני הבנות כולם, מכל מקום, תכף כשמהררים בתשובה, הכל מתהפך לטובה. אנחנו כבר למדנו רבות בפסקאות לאל, בפרק זין, על עירור תשובה, והמעלה של עירור תשובה, ואיך על ידי הבקשה הפנימית, למרות שאין את התנאים החיצוניים, ואף על פי שאין את התנאים החיצוניים, כיוון שמתגנבת לה הנטייה והתביעה אל הטוב, זה מלמד הרבה על יושרו הפנימי של האדם, שלמרות כל הבוץ שהוא שקוע בו, הוא מבקש את התשובה, אז סימן שהוא באמת שייך אליה, וככל שמתחברים אל האירורים הללו במעלה יותר גבוהה, זה מהפך את כל המכשולים דווקא לטובה. כי יש פה נקודה של התבררות של הטוב, וצחצוח של הטוב, ואחר כך גם כן הטוב הזה יופיע בעוצמות גדולות יותר. אז זה אנחנו מכירים. הכל מתהפך לטובה, וצריכים להתחזק באומץ ביטחון בחסד עליון ברוך הוא, ולאחוז בתורה ובעבודה כל אחד כפי מידתו. צריך להחזיק באומץ במגמה של החסד העליון של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו חסד, ולא קובר אותנו בחטאינו תרתי משמע. גם באופן פשוט, שאנחנו ממשיכים להתקיים על אף הקלקולים, אבל לא קובר אותנו בחטאינו גם בהיבט של החטאים לא ביטלו את אפשרות התיקון וההערה הפנימית, והחסד האלוהי הוא יודע למצוא את נקודת הנשמה הפנימית גם מאחורי כל המחיצות והקלקולים. והתחזק באומץ ביטחון בחסד העליון ברוך הוא, יוחז בתורה ובעבודה, לימוד התורה, עבודת התורה, עמידות, אני לא יודע, כל אחד כפי מידתו. לא יסתכל לו לימין ולא לשמאל, ידע את מדרגתו, ידע מהם ההתמודדויות שלו, מהם המשימות שהוא צריך לקחת על עצמו ולעמוד בהן. כל אחד בפרצופו השונה מחברו צריך לדעת את ערכו הרוחני ואת מה שניצב לפתחו. ואם לפעמים יראה לו שהמידה המתעוררת על ידי הקריאה בספרים מענייני המוסר והעירה אינה לפי מידתו, בן אדם כחלק מהמהלך הזה של התשובה, הוא קורא בספרים ענייני עירה ומוסר, אולי אורות התשובה בהרבה מאוד פסקאות זה ספר כזה שמדבר על מדרגות רוחניות, על תביעות נפש ורוח והתמודדויות כאלו ואחרות ועוד ספרים כאלה. אז הוא יהיה קורא בספרים ענייני המוסר והעירה, והמידה שמתעוררת היא לא לפי מידתו, כי כמו שאמרנו לפני רגע, אני צריך לדעת מה מידתי, מה ענייני. אבל זו המידה, היא גבוהה ממנו. מדובר שמה על איכויות עמוקות עמוקות של מוסר, של רוח, בתפילה, בלימוד התורה, בעולם המידות, בשאיפות, בקרבת אלוקים, דברים אציליים. אז אומר הרב כך, אם לפעמים יראה לו שהמידה מתעוררת על ידי הקריאה בספרים ענייני המוסר והעירה נעלה לפי מידתו, יתבונן ויחקור על מידתו מהי, ויתחזק ויתאמץ בייחוד במידתו העצמית. אדם צריך מצד אחד לא לחיות בסרט. לדעת שאם אני קורא בעניינים רוחניים כאלה, וזה לא תואם את מדרגתי, אני צריך להתאמץ במידה העצמית שלי, איפה שאני נמצא. ולא לעשות פרצופים של בכאילו, אלא להתמקד בדיוק בנקודה שבה אני עומד, ובשליבה הבאה של הסולם, במדרגה הבאה של הסולם, זו המדרגה שבה אני צריך לעלות עכשיו. רק זו. כמו שאמרנו למעלה. אבל, בכל זאת אומר הרב, אז אולי ננסה להימנע מלקרוא פסקאות שאנחנו יודעים שהן מדברות גבוה גבוה בקודש, כמו שקרה לנו פה, הרבה זה קרה לנו, ובכלל בכתבי הרב, הרב צבי יהודה, ועוד ועוד ועוד. אומר הרב, לא, זה מצוין. וגם מזה הינח ידו, מה? ממה שמתעורר על ידי הספרים. בסוף, אם אתה חשת שאר רוח, גדולה רוחנית, בתיאורים שקראת, בגובה הרוחני המוסרי שהפסקאות הללו עסקו, וזה עורר אותך, אז אנחנו אומרים לך, חביבי, תחזור עם הקרקע לרגליים, תדע איפה אתה. אתה לא שייך לפסקאות האלה, הם לא מדברות על אנשים כמוך וכמוני. עדיין, אם הוא מתעורר על ידי הספרים, אל יניח את ידו מזה. ואף על פי שקטן מאוד הוא צד התפיסה שלו בעניינים שאינם כל כך שייכים לו, הוא בכלל, תבינים, הוא מתנדנד ממשהו שהוא לא באמת רואה אותו. הוא לא מספיק מתנדנד על הכיסא, אבל הוא לא רואה את זה כמו שהמחבר שכתב רואה. אז התפיסה שלו בעניינים הללו היא לא, היא לא כל כך רלוונטית. לא. אף על פי שקטן מאוד צד התפיסה שלו בעניינים שאינם כל כך שייכים לו, כיוון שזה מעורר אותו, זה טוב. למה? מכל מקום, כל מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו. ויחד כולן יעשו עליו חטיבה אחת להאיר עליו אור השם ותורתו העליונה בנועם השם וטובו. אם אני מבין מה שהרב אומר, זה שלמרות שאני הקטן עסוק בלטפל במדרגות נמוכות הרבה ממה שמתואר בספרים שאני קורא בהם, כיוון שבסוף הספרים הללו כן מעוררים אותי לטובה, אז צריכה להיות פה עבודה כפולה. מחד, באמת האדם צריך לא לחיות בהזיות ולדעת את מקומו. לפעמים הגאווה שלנו לא מאפשרת לנו את הדבר הזה. אנחנו מאוד מהר רוצים לעצום את העיניים כמו שהרב סצ"ל עצם אותם ולהיות בריחופים שלו. אז צריך להתמודד עם זה ולדעת שאנחנו לא. אנחנו לא בגובה של הרב. אבל אחרי שלא חיים בהזיה ומתמקדים בדיוק בנקודה שאליה אני שייך, אז אומר הרב, אם אתה מתעורר מזה לטובה, זה מצוין. אל תרפה מזה, אל תעזוב את זה. כי כל מדרגות הטוב והקודש צריכים להיות מקושרות זו עם זו. ומדרגת הטוב והקודש שאתה נמצא בה כרגע, והיא מדרגתך העצמית, בעומק העניין, זה אותו דבר כמו המדרגה העליונה. למעלה, בפסקה י' ד' גם כן למדנו מעין הרעיון הזה. זה אולי הקשר לרצף העניין פה. גם למעלה זוכרים שלמדנו על עירת התאה, אז הרב אמר, אפילו בעירור של עירת התאה, תדע לך, מתחבט שם חן, החן הכללי, נקודת הקודש היסודית היא מתחבט שם. הדבקות באלוקים, המדרגה של הקשר עם העניין האלוהי, באמת היא מדרגה של הווייתו של האדם. עומר החיים הכללי דבק באלוקים. וברור שככל שמדובר באנשי מעלה גדולים יותר, אז הנקודה היא גם כן יותר בהירה, המושגים יותר מזוכחים. אבל המדרגה הנמוכה שלי והמדרגה העליונה הם לא שני דברים שעומדים בדיפרנציה מוחלטת, בהבדלה מנוגדת לחלוטין. זה לא שהאחד הוא לומד חיבור וחיסור, והאחד לומד טנגנס וסינוסים. שזה לא אותו סיפור. באמת, באמת, בשני העניינים הללו יש את אותה נקודה. נקודת דעת אלוקים. יש דעת אלוקים שמצליחה להתגלם בכלים כמו של משה רבינו, יש דעת אלוקים שמצליחה להתגלם בכלים כמו שלי. אבל בסוף, בסוף זה דעת אלוקים. וכשאתה קורא בספרים הללו, בערכים ועניינים רוחניים שהם למעלה למעלה ממדרגתך האקטואלית, בסופו של דבר זורמת שם, זורמים שם בתיאורים הללו, איכויות שהן ודאי קשורות במדרגה שלך. ודאי בהשתוקקויות הפנימיות, אז יש את הקשר. ולכן אומר הרב, כל מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו. צריך לתפוס את כולם בצורה של חטיבה אחת. זה אורגן אחד. זה כמו, אני יודע, כמו אהבת ילד, לא בטוח שדוגמה טובה, חושב על זה תוך כדי, כמו אהבת ילד קטן את אמא שלו, ואהבת ילד גדול את אמא שלו. אז יכול להיות שילד גדול אוהב את אמא שלו בצורה קצת יותר מפותחת, עניינית. אבל בסוף, בסוף, בכל הנקודות, יש איזשהו צד שווה. ומה שמופיע פה, מופיע פה בצורה מזוכחת, בצורה מצורפת. אבל זאת אותה מדרגה. ולכן, כשאנחנו תינוקות במדרגה הנמוכה, אז כשאנחנו מתמלאים קצת מהרוח של המדרגה העליונה, זה לא דבר שהוא לגמרי לא שייך בי. וכל מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו, ויעשו כולן חטיבה אחת להאיר עליו אור השם ותורתו העליונה, בנועם השם וטובו. זה ילך וישפיע עלינו שפע של נועם ומתיקות בקשר עם המציאות האלוהית. כן.
שהכל מתהפך לטובה.
כן, לא נכנסתי לזה יותר מדי, בגלל כל מה שלמדנו בהרבה הרבה פסקאות של זה. מתהפך לטובה זה קודם כל כי הטוב מתברר. שיש רע, ואז מטפלים ברע, אז יכולים לעמוד על הטוב בצורה מלוטשת, ללטש את הטוב. זה אחד. ובית, וממילא כשאתה מברר את הטוב, אז הוא גם כן טוב בלי סיגים, הוא מצוחצח. וגימל זה נותן לו עוז ועוצמות, כי עכשיו כל הוויית החיים, כולל הצדדים הנמוכים, אחרי שתוקנו, הם גם כן מתגייסים להופעת הטוב, אז זה נותן עוצמות שחסר קצת ברוכניות מצד עצמה. והסלידה הרצונית מהרע, גם זו נקודה, עוד הרבה נקודות. בסדר? הלאה, תזיין. פרק י' פסקת ת' ז' יש האדם קורא בספרים ענייני מעלות של קדושה ונפשו מצטוערת ומתמוגגת בקרבו. צריך הוא להפריד את הצער לחלקיו. וימצא שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא מצטער על שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בעוונותיו וצריך הוא להתחזק בתשובה לבוא למידה העליונה היא. ואם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו והוא מצטער מהצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזגה במידה הטובה היא. צריך הוא לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה, כי אם לעלות למעלה ממידתה, מעלין בקודש. יש אדם קורא בספרים מעניינים של מעלות של קדושה, מענייני מעלות של קדושה, ונפשו מצטערת ומתמוגגת בקרבו. ספרים כמו למעלה, ענייני המוסר והעירה, אולי אפילו ספרים על גדולי ישראל, והוא קורא תיאורים על חיים של קדושה וטהרה וכו'. והוא מצטער. הוא חש את זה והוא מקבל קיבוצים בבטן. אז בדרך כלל, הנטייה תהיה להסביר את זה כמו הצד הראשון של הרב. אבל הרב מלמד שיש פה שני צדדים שצריך לבחון, וכל פעם, כאשר מצטערים מתיאורים של מעלות של קדושה, צריך לבחון שני צדדים. צריך הוא להפריד את הצער לחלקיו. להתבונן בזה. וימצא שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא מצטער על המדרגה, על שהמדרגה הזאת, שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בעוונותיו. וצריך להתחזק בתשובה, לבוא למידה העליונה היא. לפעמים אתה קורא תיאורים של מעלות רוחניות מאוד נשגבות, ואתה מאוד שמה לזה. יש פה את האדם של פסקת הדבב, הוא לא חי בסרט. אדם בוגר פסקת את ו' הוא לא חושב שאם הוא קורא תיאורים על הרב זצל ועל הרב ציודה, אז בטח גם הוא כזה. לא, הוא יודע שלא, הוא היה מאוד רוצה להיות כזה. הוא מאוד מצטער על זה. אז זה אפשרות אחת להופעת הצער, ולכן אומר הרב, צריך עכשיו להתחזק בתשובה, לטפס אל המדרגה הזו. יש תיאור על מה זה תפילה, על איך כל מילה זה מילה, אז אני צריך לטפס לשם. זה דבר אחד. אבל אומר הרב, לפעמים אתה קורא תיאורים במעלות של קדושה, אם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מרקו. לפעמים יש צער, ולא שמת לב, אבל אתה מצטער, בגלל שהנקודה המתוארת היא דווקא למטה מהמדרגה שאליה אתה שייך. ואולי צריך להגיד, המדרגה שאליה אתה שייך, לאו דווקא במימוש בפועל. לדוגמה, יכול להיות שאתה תקרא כל מיני תיאורים של מעלות רוחניות, שהן לא כל כך מבטאות את המעלה הרוחנית של דור התחייה שאתה שייך אליה. לא בטוח שכל אחד מאיתנו מבטא את הזרמים של דור התחייה בנפשו, אבל נגיד ואתה כן. ואתה תקרא תיאורים של קדושה ותחוש צער. יכול להיות שזה מפני שהתיאורים של הקדושה האלו הם תחת המדרגה שלך. למרות שהם לכשעצמם הם באמת אציליים, אבל הם מבטאים משהו שהוא נמוך מהמדרגה שלך.
איך זה יכול להיות?
מה זאת אומרת?
זה למעלה.
איך?
זה למעלה מצד הקדושה.
לא, מה זה למעלה מצד הקדושה? זה לא למעלה מצד הקדושה. זה לא שחור ולבן. אתה קורא תיאורים על סגנון מסוים של לימוד תורה. חיי עמלנות בתורה לדוגמה. זה מצער אותך. אז יכול להיות שזה מצער אותך כי אתה משתוקק למקסם את עמל התורה שלך. אבל יכול להיות שזה מצער אותך, כי זה מבטא ניחוח שהוא קצת למטה ממדרגתך. כאילו הקשר עם התורה זה רק השקלא והטריא בסוגיות. ואתה מבין שהקשר עם התורה זה עניינים שאיפיים, רוחניים, של חיינו ואורך ימינו, שלשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. יכול להיות שאיפשהו שם זה מצייר אותך בהקשר הזה. אז הוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזגת במידה הטובה. זה ודאי מידה טובה, אבל יש לה איזושהי קטנות. אז כשקוראים את הספרים האלה, אומר הרב, צריך לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה. כל מידה כשהיא נכנסת אליי פנימה היא עוברת סינון. ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה, כי אם לעלות למעלה ממידתה, מעלים בקודש. אתה, כשאתה קורא תיאורים רוחניים כאלה מצוין, אתה צריך לקבל כל מה שאתה יכול לקבל, אבל תיזהר לא להישאר בצמצום שלה, אלא תעקוף אותה. תאבד ותעכל מעלות רוחניות שאתה קורא אותן באופן כזה שאתה עוד עולה למעלה מהם. יכול להיות שהרב נותן פה מענה להמון המון ספרי מוסר ועירה של מה שרמזתי, של דורות עברו, שבאמת יש שם תיאורים שיכול להיות שקונקרטית אתה עוד לא מתוקן בהם, אבל יש בהם איזשהו אלמנט שאתה חש שהוא מושך אותך מטה. ידוע של ללמוד, אני מאוד בעד ללמוד שערי תשובה, ואני לא חושב שהיהודים פה בארץ חמדת אבות הם אחרי מה שכתוב, לדוגמה בשערי תשובה, אורחות צדיקים. אבל אולי יכול להיות משהו בניחוח שם, שהוא מבטא קצת ניחוח של מוסר נמוך. למרות שאני עוד לא מוסרי בגובה הזה, אני לא יוצא ידי חובת כל מה שיש בתביעה של אורחות צדיקים, לכן חייב ללמוד אורחות צדיקים. אבל צריך לדעת לעלות למעלה בקודש. תודה רבה.